שיעור שעבר דיברנו על שני הדברים שהכוזרי לא אוהב אצל החכם המוסלמי. העניין של המרכזיות של הספר. אמרנו שהמרכזיות של הספר זה לא רק מצד זה שאיך הוא אמר, אני לא יכול להבדיל כי אני לא יודע ערבית, אלא הוא בא להגיד מה שמסתתר מאחורי הטיעון שלו, הוא שהדת המוסלמית היא איזשהו דת שמולבשת על האדם והיא לא באה מתוכו. לא איזשהו משהו שחושף את הרבדים העמוקים בו, ולכן היא מתאימה לכולם במידה שווה. אין עם מיוחד שהיא נועדה אליו, אין תרבות מסוימת שהיא נועדה אליו, היא מתאימה לכולם בסוף השווה. כלומר, זה משהו מאוד קר וחיצוני לאדם. לעומת האמונה שלנו שזה מסתתר מאחורי הטענה פה, שהיא כן כזאת. בזה סיימנו אתמול. פסקה זין דף ח. רבים המופתים שהוראו על ידי נביאנו, אולם לא מהם אנו מביאים ראיה על החובה לקבל תורתו. כלומר, באמת המוסלמי אומר, אתה צודק. באמת, בטענה הראשונה שלך, שאמרת שאין אצלכם כמעט מופתים, אין אצלכם נביאים, חוץ מ... אותו מוחמד שהוא ראה באופן פרטני, באופן יחידני, הוא נפגש עם האלוה, לעומת עם ישראל שנפגש כל העם כולו. ובאמת אומר לכם, לא על זה אנחנו בונים את החובה לקבל את התורה של האסלאם. והכוזרי בא ואומר לו, אבל אני כן רוצה דבר כזה. זה סעיף ח'. אבל אין הנפש נוטה להודות, כי יש לאלוה התחברות עם בשר ודם, כי אם בראותה מופת אשר בו יהפך עצם אחד לעצם אחר. למה הוא רומז? המציאות, המופת הזאת, מופת זה מציאות. נס שקרה במציאות. מה זה עצם אחד לעצם אחר? מים לדם, נכון? למה? כל הסיפורים שם, מטה לנחש, כל המופתים שקראו ביציאת מצרים, שבהם אלוהים משנה את המציאות. ברגע שיש לנו שינוי של המציאות שקורה לעינינו, השינוי הזה של המציאות הוא מראה שיש פה איזשהו מישהו שהוא יש לו חיבור למישהו שהוא בעלים על המציאות, כלומר לאלוה, לאותה סיבה ראשונה שהוא יצר את המציאות. הרמב״ם, אתם יודעים, מה התנאי של הרמב״ם לזה שאני אמור להאמין לנביא? הוא לא מורה לך, זה נכון, אבל מה כן? מה הוא כן? מה הוא כן עושה? נכון, אבל מה מיוחד בניסים? גם מחשף עושה ניסים, שמה?
קביעות.
קביעות וגם רמת הרזולוציה, כלומר, בצורה פרטנית, כלומר, דווקא ביום הזה ודווקא בשעה הזאת, כלומר, לבוא ולהגיד ששבוע הבא ירד גשם, אני גם יכול להגיד, אבל להגיד בשעה 11 ו-10 התחיל לרדת גשם, זה כבר מראה על אמיתות הדבר. אותו דבר גם שם, הנביא בא ואומר לעם ישראל, עד פה מושב בני ישראל ומפה מושב מצרים, לעם ישראל יהיה מים ולמצרים יהיה דם. וגם שעה מדויקת כחצות הלילה אני יוצא. כלומר, הרמב"ם מדגיש את הרמה של הדיוק. כן, נכון. חצות הלילה גמרא דורש את זה, אבל עדיין, גם כחצות זה עדיין... הקריטריון של מי? אני דיברתי על הרמב״ם, רק הרמב״ם שומר על הבחירה של הנביא שלנו, הם לא מזכירים את זה. הם לא מזכירים את זה. הם באים ואומרים שהנביא, אנחנו מאמינים לו בגלל שהוא יש לו כוח, ואנחנו מאמינים לכוח שלו. הם לא טועים את הטענה הזאת. ובאמת, זה מה שהוא אומר לו, הכוזרי. הנפש לא יכולה להתחבר לתורה שלך כל זמן שאתם לא מראים לי מופת. איזה מופת? מופת שהכל רואים כי כמוהו לא יוכל לעשות כי אם מי שברא את כל הדברים מעין. כן? כלומר, מופת שיש לנו ברור, זה מה שאמרנו מקודם, שאתה רואה דרך המופת, אתה רואה שהאדם הזה שעשה את המופת, הוא מחובר למי שברא את העולם, מי שברא יש מעין. כי אם אני יכול לשנות את החומר הזה, להפוך אותו למשהו אחר, זה אומר שאני מחובר למי שייצר את הדבר. נכון? כלומר, מתי יש לבן אדם אפשרות לשחק עם משהו? מתי שיש לו את הקוד הסודי? מתי שיש לו את הגנטיקה של החומר, נכון? איך אנחנו היום, אנשים היום, רופאים, יכולים לשחק, לעשות לאנשים כל מיני שינויים וכל מיני, אפילו עוד לפני שאדם נולד. היום מבחינת הרמה של הרפואה, הרפואה הגיעה לרמה שבה היא יכולה לקבוע מין של העובר, איזה מחלות הוא יחלה, כל מיני דברים שאתה משתגע רק לחשוב עליהם אפילו. הצבע של העיניים, הכל. פשוט לא נותנים את זה, כי מפחדים שאנשים יתחילו לבחור לעצמם דברים מסוימים. אבל מה זה אומר? זה אותו דבר שפה. ברגע שהבנת את הקוד הסודי, את אותו גניום, אתה פיצחת את הגניום האנושי, אז אתה יכול לשחק ולשנות. זה דבר הנביא. בגלל שהנביא מחובר, אנחנו מחוברים לעולם שלנו מבחינה חיצונית. כלומר, החיבור שלי פה לשולחן הוא חיבור בנגיעה. אני גם יכול לחשוב על השולחן, יכול להבין קצת את השולחן. הנביא הוא מתחבר למהות של השולחן. זאת אומרת, לתוכן הפנים-פנים-פנימי של השולחן, שזה האלוהי שמחיה אותו. ברגע שמתחבר למהות של השולחן, אז אתה יכול גם לעשות לו שינויים לשולחן. להפוך אותו להיות, לא יודע מה, להיות אוויר. איך אתה עושה את זה? על איזה שאתה נוגע במהות. אדם שנוגע במהות של הדברים, הוא יכול לשנות אותם. וזה הנביא, כלומר, זה לא קוסמות. זה לא שנביא, זה מישהו שהוא, יש לו איזה שהוא מחשף כזה, ויכול לעשות כל מיני אברה קדאברה. לא, זה בן אדם שהגיע לרמה כזאת של זיקוך. של הנפש, שהמפגש לו עם העולם הוא לא מפגש חומרי, אלא מפגש רוחני. הוא נפגש עם השורש של המציאות, האלוהי, מה שאומר יש מאין. ברגע שאתה נמצא שם, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה זה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? הקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע מה שהצדיק עושה? לא. אלא הצדיק הוא ברמה כזאת גבוהה, שהוא יושב בנקודה הלכת, של השורש האלוהי של המציאות. ואז הוא יכול לגזור ולהחליט מה יהיה במציאות. נכון. כל הצדיקים, כל הגדולים שלנו.
על איך קוראים זה? על אנשי סדום. כמו שכאילו ישב יחד
איתם
בשמיים.
נכון, יפה. דוגמה יפה. שבה רואים באמת שיש פה איזשהו כביכול, חס וחלילה, מסע ומתן, כמו בשוק, בין אברהם לבין אלוהים. אז צריך לתרגם את המסע ומתן הזה. זה שלא שאברהם יושב ומתווכח עם אלוהים. אלא יש פה איזשהו ויכוח, נקרא איזה איך, או התלבטות, בין כמה כוחות בתוך המציאות. הכוח אלוהים הוא שרוצה להחיל, לבין הכוח של אברהם, שהוא נמצא באותה נקודה, שיש להם מגמה משותפת להחיות את העולם. ואז אני השותף להחלטות. וכמו משה, שאלוהים לא יכול להחסות משהו לפני שהוא מודיע למשה. כי אם גילה את סודו לעבדיו הנביאים. הקדוש ברוך הוא לא מתקדם. וזה מה שהוא אומר פה. כלומר, זה שאתה עושה מופת, וזה מגלה על היותך נביא, זה לא סתם הוכחה שאתה אדם מוכשר, אדם גדול, אדם זה. אלא זה הוכחה שהיא אימננטית לדבר. זה באמת דבר, קשור ממש לדבר שאותו אתה רוצה לגלה. הרי מה אתה רוצה לגלות? אתה רוצה לראות שאדם שעומד מולך, הוא נמצא ביחד עם אלוהים. אז אתה בוחן אותו, האם הוא יכול לעשות מעשים כמו אלוהים. לשנות את הטבע. ואף גם זאת, מופת אשר נעשה, דבר נוסף, להמונים רבים שראו עין בעין, יש פה כמה תנאים. דבר ראשון, המופת הזה צריך לעשות מול הרבה אנשים, קבוצה גדולה, מה שדיברנו על עם ישראל. בית, ראו עין בעין. ההמונים האלה הם לא שמעו על האלוהים עם מישהו אחר. כל עם ישראל ראו את אלוהים עין בעין. לא שסופר עליהם מפי מי שראו בחלום, שזה מוחמד, נכון? מוחמד בא ומספר לאנשים, אני ראיתי בחלום, בא מלאך ואמר לי ככה, אמר לי ככה, אמר לי אחרת. אותו דבר ישו, בא מספר סיפורים. אצל עם ישראל היה חשוב שאת הדיבר הראשון לפחות, ואולי גם השני, כולם שמעו ישירות מפי האלוהים ולא מפי משה. אחר כך הם רצו שמשה יגיד, אבל בהתחלה יש מפגש בלתי אמצעי עם אלוהים. או שבא אליהם בקבלת איש מפי איש.
כן. תמיד מפריע לי, בסופו של דבר תמיד אנחנו תולים את האמונה שלנו, ויש הקדוש ברוך הוא בניגוד לשאר הדתות, הוא דגל לכל עם ישראל.
כן.
אבל הכל באמת בצורה מאוד חלטנית, שאתה אומר שלא הגיוני שהריבונו של עולם יתגלה לכל העם, ואז איכשהו פתאום מישהו התחיל לשקר. כאילו, יש... בסופו של דבר, אני מאמין שהייתי שם, אני לא מרגיש, אני לא חש את זה, אני לא זוכר שום דבר. כאילו, אני לא יכול
לזמות את האמונה
שלי על דבר
כזה. אז זהו, אז טוב ששאלת השאלה הזאת, ויש לנו ספינורי מספיק זמן אפילו קצת לפתוח את זה. מקובלני מפי הרב ישוע צוקרמן, שהוא בא ואומר, בניגוד למה שלמדנו בישיבה התיכונית, אני מודע לזה, שאנחנו באים בישיבה התיכונית, מה למדנו? כמו שאמרת, אנחנו, יש לנו מסורת, המסורת בנויה על כך שעם שלם שמע את דבר אלוהים, ואותו כל העם השלם הזה מעביר את זה לדור שאחריו, והדור שאחריו מספר את זה ומספר הלאה, ויש, כולם מספרים את אותו דבר, נכון? כלומר, אצל שבט זבולון מספרים אותם סיפורים משבט שמעון, ושבט נפתלי אותם סיפורים על אותם דברים. אז רמת הזיוף היא מאוד קשה. ועד שזה מגיע אליך. כלומר, הגיוני מאוד שזה מה שהיה. אבל לא, לא על זה אני מבסס את האמונה. האמונה היא כוח בנפש שעומד בפני עצמו, שהיא לא תלויה במסורת. יש שני דברים. יש מסורת, יש אמונה. המסורת הוא כלי שעוזר לי לפתח את האמונה. אבל האמונה היא לא תלויה במסורת. ואני אסביר למה אני מתכוון. מה אני מתכוון כשאני אומר כוח האמונה? דיברנו בהתחלת הספר הכוזרי על כוח השכל שנמצא בנפש. אמרנו שהשכל הוא לא יכול לקבוע אם יש משהו או אין משהו. למה? מכיוון שהשכל הוא חיצוני לדבר. כלומר, השכל הוא מסתכל על הדבר דרך העיניים, או דרך המחשבה, או דרך הסיפור שמישהו מספר לו ואז הוא מנתח אותו. כלומר, קודם כל השכל צריך שיהיה נתונים מסוימים, עובדות שאני בטוח בהם, ואז אני מתחיל לנתח את זה. אני שמעתי ממך מדבר א' ב' ג', אני מתחיל לנתח את זה. זה הגיוני, לא הגיוני, מסתדר, לא מסתדר. קודם כל אני צריך לשמוע משהו. קודם כל אני צריך לראות משהו. קודם כל צריך לדעת משהו. אני לא יכול להשתמש בשכל בשביל לקבוע שיש משהו או שאין משהו. זה שימוש לא נכון בשכל, נכון? כלומר, מי שחושב, אמרנו, שמי שחושב שהוא יכול להוכיח לא רק שיש אלוהים או שאין אלוהים, להוכיח שיש אדם או אין אדם בשכל, הוא לא מבין מה זה הכוח של השכל, הוא עושה טעות לוגית, הוא משתמש במכונית בצורה שאי אפשר להשתמש בה. מכונית היא לא מטוס, היא יכולה לנסוע רק על האדמה. אותו דבר גם השכל, השכל לא יכול לקבוע קיימות או אי קיימות של דבר. זה משפט ראשון. משפט שני, איזה כוח בנפש כן מאפשר לי לקבוע שדבר קיים או לא קיים? כוח האמונה. כלומר, לכל דבר ודבר שנברא, יש לו דבר כזה שנקרא כוח האמונה. כלומר, יש לו שכל, רגש, רצון, דמיון, וגם יש עוד כוח שהוא מעל כל הכוחות האלה, לא מתחת, לא בצד, לא מלווה, אלא מעל כל הכוחות האלה יש כוח האמונה. וכוח האמונה זה הכוח שמאפשר לו לפגוש בדברים, לדעת שדברים קיימים. עוד פעם, לא לדעת בשכל, אני מאוד נזהר בניסוח, אלא להיות מודע. עוד פעם, אני משתמש בשורש של ידע. להיות מודע, אבל תבינו שכשאני אומר מודע וחש וכל הדברים האלה, זה לא ברגש, כמו שאומר הרב קוק במאמרי ראייה, בדיוק, ולא ברגש ולא בשכל, אלא בכוח האמונה. ואמרנו, מה זה כוח האמונה? אמונה זה כמו שאנחנו אומרים בעברית, אמונה זה הטיה של המילה אמת. כלומר, כשאני, מישהו מברר, בורא אתה השם אלוהינו יוחנן, בורא פרי האדמה, אתה בא ואומר אמת, אמן, אתה בא ואומר אמת. כלומר, הוא בא ואומר, אני נפגשתי עכשיו עם אלוהים דרך הפרי הזה, אני בא ואוכל עכשיו עגבניה, אני מבין וחש ומאמין שבתוך העגבניה הזאת אלוהים מופיע, בורא פרי האדמה. ברגע שאתה אומר אמן, אז אתה אומר, נכון, אני גם נפגש עכשיו עם האלוהי שבתוך העגבניה הזאת. כלומר, ברגע שאתה מאמין, או שאתה אומר אמן, אתה אומר, אני מחובר. אני כבר לא בחוץ, אני מודע לדבר שהוא קיים. זה האמונה. עכשיו, האמונה מתחילה קודם כל במה? באמונה בעצמי. כל אדם שפוי, 99.9% מהאנושות, מאמינה בעצמה. נכון? כלומר, אני מאמין שאני קיים. לא אני חושב. לא אני זה כמו שאמרו. אלא קודם כל, אני מאמין בזה שאני קיים. המחשבה שלי עוזרת לי להיות מודע לזה שאני קיים. לפעמים המחשבה, לפעמים צביטה, לפעמים יש כל מיני דרכים לעזור לבן אדם להיות מודע לזה שהוא קיים. אבל זה דבר ראשון, לא צריך ללמוד אותו בגן, לא בבית ספר כמובן, אלא אדם נולד עם זה, יוצא מהבטן של אמא שלו, הוא מודע לזה שהוא קיים, ולא רק זה שהוא מודע לזה שהוא קיים. ואם אתה לא תיתן לו אוכל, או לא תעזור לו, הוא יצרח. למה? למה הוא יצרח? כי הוא יודע שהוא חשוב. הוא יודע שהוא קיים. הוא יודע שיש משמעות לקיום שלו. אז זה קודם כל האמונה בעצמי. והשכל והרגש והדמיון וכל הכוחות שיש לנו הם עוזרים לאמונה.
לא, אבל לדעת שאתה קיים...
לדעת שאני קיים, אני אומר, יש לי אמונה, ואני רוצה לטעון שלא רק זה שאתה קיים, זה נתון ראשוני, כלומר, דבר שאתה נולד איתו ולא צריך הרבה בשביל להתעסק איתו, גם האמונה באלוהים היא נתון ראשוני. כלומר, זה משהו שיש לך אותו כבר, האמונה הזאת היא נטועה בך, מעצם זה שאתה נולדת לתוך העולם שלנו, שהוא עולם אינסופי. מעצם זה שאתה מחובר לעולם האינסופי. אז אתה יודע שאתה איזושהי טיפה מההוויה האינסופית שמקיפה אותך. עכשיו, איך קוראים להוויה האינסופית הזאת? אמרנו, תקרא לה טבע, תקרא לה אלוהים, תקרא לה מצידי בודה, תקרא לה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל, כל האנושות כולה מאמינה, גם הכופרים. אלא מה? הכופרים באים ואומרים, אני כופר באלוהים שלך. אבל תגיד ותגיד לו, שנייה, אתה חושב שהעולם הוא מיליארד קילומטר על מיליארד קילומטר? לא. 10 מיליארד? לא. מיליון מיליארד? לא. טריליון מיליארד? לא. אז כמה? אינסוף. אז זהו. אז אתה גם מאמין שאתה חלק מהאינסוף. אז בסדר, אתה כופר באלוהים שלי, ואתה מאמין באלוהים שקוראים לו אינסוף. בסדר, אין לי בעיה. אבל גם אתה וגם אני מאמינים באיזושהי מציאות אינסופית. שלב ב' נדבר כבר על השמות שלה, מה היא רוצה, היא בכלל באה אליך בתביעות, לא באה אליך בתביעות, אבל כל האנושות כולה נולדת לתוך מציאות, אומר לך כבר מעצם הלידה, היא נולדת לתוך מציאות שהיא מאמינה. אחר כך יבוא השכל ויפרק את זה. במה את מאמינה? מה זה אומר לי? מה את עושה עם זה, עם האמונה הזאת? אבל יש את כוח האמונה. בסדר?
אתה בעצם קובע עבודה ועליה אתה מבסס את זה. אתה אומר... כולם מאמינים, ולכן זה ככה.
זה כמו שתגיד, אתה קובע עובדה שאני חי, ועל זה עכשיו אתה מתחיל לבסס דברים.
אבל לא לכולם יש את החוש
הזה, לא יודע. לא, כשאתה אומר לא לכולם יש את החוש הזה, אתה נשאר לפי דעתי בהסבר הישן של המילה אמונה. כלומר, אצלך אמונה זה לדעת. אם אתה תגדיר את אמונה כחיים, כתחושה של החיים, אז מה שאני אומר זה פשוט, זה אלמנטרי. זה לא שייך להתווכח על זה, כי זה הבסיס. זה כמו להגיד שהשולחן הוא שולחן. למה? כי שולחן הוא שולחן.
אבל זה
הגדרה
שלך.
לא, אני התחתי את זה מבחינה לשונית. אני באתי ואמרתי, פירוש המילה אמונה, זה אמן. אנחנו אומרים בבוקר שגם אלוהים מאמין בנו. נכון? מתי אנחנו אומרים את זה? רבה אמונתך, נכון? הדבר הראשון שאדם קם בבוקר, אומר, עוד לפני, מודה אני לפניך, מניחה וקם, שזרת בי נשמדי מחמלה, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? אלוהים מאמין שאני קיים? אם אנחנו מדברים על התפיסה הישנה, שמאמין זה מכיר, יודע, אז מה, אני צריך להגיד שאלוהים יודע שאני קיים? הוא ברא אותי, ברור שהוא יודע שאני קיים. אלא, אני בא ואומר, פירוש המילה אמונה זה קשר של חיים. כשאני אומר, רבה אמונתך, אני רוצה להגיד שעד עכשיו אני הייתי מת, הייתי ישן, ועכשיו כשאני חי, אני נפגש עם האמונה שאתה מאמין בי. כלומר, אתה נותן לי חיים. אתה מכיר בחיים שבי, ואתה נותן לי אותם. כמו שאני מכיר בחיים שבך, בחיים האלוהיים. זה הדדי. זה קשר של חיים. אני מגדיר את מטוש, אני, הרב קוק. הרב קוק מגדיר בספרים שלו, במראי ראייה ובעוד המקומות, פירוש המילה אמונה זה חיים. עכשיו, מאמין באדם, זה מחובר לחיים שלו. מאמין בעם ישראל, מחובר לחיים של עם ישראל. מאמין בעולם, מחובר לחיים של העולם. מאמין באלוהים, מחובר לאינסוף. וכולם מחוברים לאינסוף.
אני פשוט... אמונה באלוקים נובעת מהנשמה, לא?
היא נובעת מהנשמה, נכון.
ואמונה בדברים שהם יותר טכניים?
גם דברים טכניים, החיבור שלך אליהם הוא חיבור מהותי, הוא לא חיבור חיצוני. אם זה חיבור חיצוני, אז זה כבר לא נקרא אמונה. לדוגמה, אני מרגיש את השולחן. זה לא נקרא אמונה, זה נקרא רגש. אני יודע מתמטיקה, זה בשכל.
דווקא מתמטיקה, יש רעיון שמתחיל מאוד מתמטיקה, שאתם מאמינים באקסיומות שחקרו בדעות לפנינו, אף אחד לא מתחיל מתמטיקה באפס.
אז יש היום הרבה אקסיומות חדשות, ומה זה היום כבר עשרות שנים, בונים מתמטיקה אלטרנטיבית על אקסיומות אחרות.
אבל עדיין...
כלומר, אז אני אומר עוד פעם, אתה משתמש, אני מבין שקשה מאוד להשתחרר מההגדרות הישנות של המילה אמונה, אבל, ולוקח זמן, יכול לקחת אולי אפילו כמה חודשים או כמה שנים, להשתחרר מהתפיסה הילדותית שיש לכולנו, כי כולנו שבויים בתפיסה שאמונה זה תיאור שלי של המציאות. זה החלטה שלי. אני רוצה להגיד...
באלה שבדקו את זה קודם והוכיחו שזה נכון.
כן, אבל אתה מאמין, כלומר, אתה מחליט לסמוך עליהם, נכון? זה כמו שמילה אמונה.
כמו שאני מחליט לסמוך על אלה שאומרים לי שאני יהודי ושצריך
לקרוא. ואני אומר לא, אני אומר לא. אני אומר לא. אתה לא מחליט. אמונה זה משהו שניתן לך בעל כוחך.
לא, אז מה
ההבדל
בין זה שאני מאמין לאלה שחקרו מתמטיקה לבין...
אני עוד לא דיברתי על אמונה בדורות הקודמות. אני דיברתי על שני דברים. דיברתי על אמונה בך, בחיים שלך, ואמונה באלוהים. זה דברים שקיבלת אותם עם הלידה, בלי לשאול אותך. זה לא תלוי בך. האמונה במתמטיקה, ואני לא חושב שזה אמונה, אלא זה ידיעה. ההסכמה שלך לכך שהמתמטיקה היא צודקת, זה משהו שנובע ממך. זה לא משהו שקיבלת אותה, שנולדת איתו, שקפו עליך. אבל אנחנו אומרים שלפי ההסבר עכשיו שאותו הסברתי, האמונה זה החיים שניתנו לך, ואתה לא יכול לסרב. ניתנו לך חיים, אז אתה מחובר לחיים שלך. לא שאלו אותך, לא התייעצו איתך, הולידו אותך, ואז קיבלת את החיים שלך. אני הלכתי צעד נוסף, רציתי להגיד, לא רק את החיים שלך קיבלת, גם קיבלת בכפייה את החיבור שלך לאלוהים. זה לא משהו שאתה החלטת... אני יושב עכשיו באיזשהו משרד, חושב, יש אלוהים, אין אלוהים. יש אלוהים, אין אלוהים. הפילוסופים היו עושים את זה. ואנחנו כבר, דיברנו כבר בשיעור הראשון, שקאנט גילה לפני 300 שנה, בספרו ביקורת התבונה הטהורה, שבעזרת השכל אתה לא יכול לקבוע יש אלוהים או אין אלוהים. אלא, אבל השכל הוא כמו קביים, נכון? שכל עוזר לך, שכל מאפשר לך, אבל... המפגש שלך עם אלוהים הוא מכוח האמונה, לא מכוח השכל.
אין את ההגדרה אבל?
מה?
אין הדבר הזה הגדרה?
את שואל מה ההגדרה של אמונה? אני אומר. כן, אני אומר. הגדרה, פירוש המילה אמונה זה חיבור של חיים. קישור. קישור, חיבור חי, חיבור למהות. לא חיבור לגילויים, לא חיבור להופעות, אלא חיבור של חיים בין שני מהויות של דברים. חיבור של חיים. אני אתן לך דוגמה. אני צריך לתת הרבה דוגמאות עד שמתרגלים.
עכשיו לא בטוח שהוא יכול להרגיש את זה, כי הוא עדיין לא...
אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. אני עכשיו, יש לי בן אדם חילוני. אני רוצה שהוא יתחבר לתורה. מה אני עושה? אני מנסה ללמד אותו תורה. עכשיו, בתפיסה הישנה, אני מנסה עכשיו לגרום לו להאמין. אני אגרום לו להאמין. למה? כי אני מבין שמה זה האמונה. זה להכיר ולהבין ולהסכים שבכוח החלטתי שיש אלוהים. אבל אני אמרתי שלא ככה זה האמונה. אמונה זה לא משהו שאתה מחליט, משהו שאתה ממציא אותו, משהו שאתה קובע.
תינוק נולד עם
יפה מאוד, נכון, זה מפורסם, למדנו את זה בני עקיבא שבמכירים בקלריקה הקטן שגם ברוסיה יש שנים לא נתנו להם לשמוע על אלוהים אז פתאום זה. דרך אגב, אני אסיים את השיעור, תקראו ספר מצוין, ספר של רב קרוב, אבא של אהרון קרוב שנפצע ונפרת יצוקה. יש שם ספר של אמונה, פרק על האמונה. אני מבקש שכולם תקראו את ההגדרה של אמונה, כי זה בדיוק על מה שאני מדבר. שיעורי בית לפעם הבאה. אני רק אסיים, אני אומר עוד פעם, אותו חילוני שאתה בא אליו, אתה לא גורם לו להאמין. מה אתה עושה? אתה מסלק ממנו את כל הדברים שהפריעו לו, כל השאלות, כל הבעיות, כל הטענות, אבל את המפגש הזה של האמונה הוא צריך לעשות. רק שהוא יפגש עם אלוהים, רק שהוא יתחבר לאלוהים מכוח האמונה שלו, רק אז הוא יאמין. כל זמן שלא יקרה לו מפגש אישי, אתה לא תוכל לייצר במקומו את המפגש הזה.
אתה לא יכול להתערב מישהו, אתה יכול לעזור
לו. אתה יכול רק לעזור לו, כלומר, אתה יכול לעזור לו להתקרב בעצמו.
ואם הוא לא מרגיש...
עוד פעם, זה לא מילה מרגיש, זה מאמין. אם הוא לא מאמין, אז זה לא יעזור כל מה שאתה תעשה. כי אמונה, יש לו אמונה, רק לא מחובר לאמונה שלו. יש לו אמונה, אבל הוא לא מחובר לאמונה שלו.
איך
מתחברים לאמונה? אמרתי, על ידי זה שאתה לומד, מתפעל כל הדברים האלה, אבל זה רק מסלק. זה בונה סביבה, איזושהי טריטוריה שמאפשרת לך להיפגש עם האלוהי. אבל אתה צריך לעשות את המפגש הזה. יש מה?
התיקון של הנפש, הנפש
שלנו,
כן.
אם הנפש אדם
את המערתה,
נכון,
נכון. אני רק רוצה לגמות את התשובה השאלה שלו, כי אני חוזרים. תקרא את הרב זאב קרוב, חובה. כי הוא, כל מה שאמרתי, הוא מגדיר את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, והרבה יותר קלה להבנה. ממש, זה דף או שתיים מכל הספר הזה. תדעתי, כל הספר הזה שווה רק בשביל הדף הזה. אני רק רוצה לחזור לשאלה. פה הספר הזה, אדם שלי לעצמו. תתגל, כתוב שם האמונה, אפילו לא זוכר, קראתי את זה לפני 20 שנה. אני רק רוצה לחזור לשאלה השני שלה פה. כלומר, המסורת, מה שאנחנו בונים את האמונה שלנו כביכול על ההתגלות של אלוהים לעם ישראל במעמד הר סיני, לא על זה אנחנו בונים את האמונה. אנחנו רוצים להגיד שמה שקרה במעמד הר סיני, זה קורה גם לי עכשיו. גם לי יש מפגש עם אלוהים, ואני צריך לייצר.
מה זה מפגש עם אלוקים?
זה צריך לדבר על זה שהוא שלם. אמרתי, אם אתם רוצים תיאור של זה, ספר מקימי, בקראת הסוף שלו, יש תיאור שלה במטבח, אתה חייב לקרוא את זה. זה אחד התיאורים. נכון, אני לא, סליחה, אני הדל הקטן, עפרני לרגליו של הרב אבינר. אני חושב שמי שלא קרא את מקימי, הוא חסר לו בהבנה של ספר הכוזרי. עד כאן.